אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, על עיצוב ושייכות בהגשת ענבר בן צבי. בכל יום ראשון, בשעה 5, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
שלום, ברוכים הבאים לתוכנית על עיצוב ושייכות ברדיו החברתי הראשון. אני ענבר בן צבי, ואני שמחה לארח היום את הדס פילובסקי רון, שהיא אלופת העולם בדירות קבלן, מה שנקרא. אנחנו תכף נדבר על מה זה בכלל דירת קבלן. למה לאנשים דירת קבלן? למה אנשים פוחדים מדירת קבלן? ולמה כן כדאי להם דירת קבלן? נדבר על יתרונות, חסרונות. והטיפים הכי הכי טובים כדי לעשות את זה נכון, לעשות את זה נכון וליהנות. אז ברוכה הבאה.
תודה רבה, כיף להיות כאן.
כיף שאת באה. ואנחנו נשים שיר את שלישיית גשר הירקון, אהבת פועלי בניין. בזמן הזה אנחנו רגע נסדר את הלייבים, נראה שהכל בסדר, ואז אנחנו נתחיל את התוכנית בעצם. אז שוב שלום, אנחנו ברדיו החברתי הראשון. אני שמחה לארח את הדס פילובסקי רון, שמתמחה בדירות קבלן. וקודם כל אני רוצה לשאול אותך קצת על עצמך. מה את עושה? תספרי לנו איך הגעת לעיסוק הזה בדירות קבלן.
אז נעים מאוד, אני הדס ואני מעצבת פנים. בעצם מאז שנולדתי ומאז שהייתי קטנה, הייתי ילדה, ידעתי שאני ארצה לעבוד בזה, כי מאז שהייתי ילדה הייתי מזיזה את כל הרהיטים בבית ומשנה צבעים ומחליפה כל יום לוק שונה. והרבה שנים אני בתחום. לדירות קבלן הגעתי לאחר שהתחלתי לעבוד בתפקיד של מתאמת שינויי דיירים בחברות קבלניות ויזמיות. כשבעצם ברגע שרוכשי הדירות רכשו דירה, הם הגיעו אליי, ואז ליווית אותם בתהליך של השנתיים, שנתיים וחצי, שלוש, עד קבלת מפתח, וגם אחריו בשנת הבדק. ואני חייתי בשטח, בקרוונים, בחום ובקור, בבוץ ובחמסין, ולמדתי איך בונים דירות קבלן מאפס.
בעצם מהצד השני.
מהצד השני.
דיירים היו באים אלייך עם בקשות לשינויים.
נכון.
והיית אומרת להם, מה אפשר, מה אי אפשר, מה...
נכון, למרות שאני הייתי מייצגת את הקבלן. זאת אומרת, אני הייתי בכובע של הקבלן, שבעצם האינטרס שלי היה לשמור על הקבלן, לא לטובת הדיירים, מה שנקרא, למרות שכן הלכנו ככה בין הטיפות, ועשינו את המקסימום, למרות שלקבלנים יש המון בלטמים ודברים שאי אפשר לעשות. ואחרי כמה שנים החלטתי שאני עוברת צעד, אז לקחתי את כל הידע והניסיון והטיפים והשטיקים והטריקים שאני מכירה של הקבלנים, ואמרתי, בואו ניתן את הידע הזה לרוכשי הדירות, כי ראיתי כמה הם מומללים בתהליך הזה מול הקבלן. כי זה כמו תהליך של דוד מול גוליאת.
כן.
אז הנה אני פה.
כן, וקצת עלייך ברמה אישית.
ברמה אישית, מה את רוצה לדעת?
הכל.
הכל? לא, הכל, לא להגזים, זה רדיו. אבל אני בת 54, נשואה המון שנים ליובל, אימא לשני בנים, בוגרים אחרי צבא.
זאת אומרת, את מביאה איתך לעבודה גם ניסיון חיים.
יש לי הרבה ניסיון חיים, עברתי
וגם
כמה...
וגם ניסיון התנהלות בבתים.
נכון, אנחנו בגיל הזה שלנו, אנחנו יודעים טוב מאוד איך בית אמור להתנהל, איך משפחה אמורה להתנהל, אם זה מטבח, אם זה חדרי רחצה, איך הדינמיקה בתוך הבית, ולכן דווקא לגרל שלנו יש יתרון.
נכון.
לעומת מקצועות אחרים.
אני מסכימה, אני לא מכירה הרבה מקצועות שאין לנו יתרון, אבל במקצועות האלה באמת...
אנחנו מביאות איתנו...
היתרון הוא שניסיון החיים שלנו הוא בולט מאוד.
נכון.
ובמיוחד רואים את זה כשמתכננים לזוגות צעירים. וכל... אני לפחות, כל פעם מראש אני אומרת, וואי, אבל הם עוד לא יודעים איך זה יהיה.
עוד לא יודעים מה יקרה.
עוד לא יודעים מה צפוי. ואז אנחנו צריכים לכוון אותם לחשוב קדימה.
נכון.
לשנים שהם עוד לא חושבים עליהם.
הם עוד לא חושבים, הם בקושי רואים מה יהיה בעוד שנה, ואנחנו כבר אומרות להם, אבל כשהילד יהיה בן 10, בן 13, בן 15, בן 18, הם עוד לא רואים את זה.
כשהוא יהיה באוניברסיטה, ומתי הוא יוצא מהבית.
ובסך הכל בהיריון עכשיו עם הילד הראשון.
עם הילד הראשון, הם רק התחתנו.
כן.
כן, אז בעצם אנחנו נותנת להם הצצה לעתיד.
זה סוג של מגלות עתידות.
כן, כן, אבל הכל האפשרויות פתוחות. זה לא שאנחנו אומרות להם, כשאנחנו מדברים על דירת קבלן, מה זה בעצם אומר? כי אנחנו בינינו המתכננות, המעצבות, אנחנו כל הזמן אומרות, דירת קבלן, דירת קבלן. אנשים אולי לא יודעים מה זה דירת קבלן בכלל.
היום בגדול כשאתה בא לרכוש דירה, יש לך שתי אופציות. או לקנות דירה יד שנייה, ממישהו שכבר קנה דירה בעבר, לפני 10, 20, 30 שנה, או לגשת לקבלן, לפרויקט שהוא עדיין על הנייר, או שהתחילו לבנות, ולרכוש את הדירה כשהיא במצב מאוד מאוד התחלתי. כשאומרים דירה על הנייר, הכוונה שהדירה עדיין לא בנויה, ואז אתה יכול להכניס את עצמך, את השינויים שלך, ואתה יכול להכניס את מה שאתה אוהב לתוך הדירה, כי זה כמו להתחיל עם קנבס חלק. לעומת דירה יד שנייה שאתה קונה, אתה יכול לעשות שיפוץ, אבל עדיין יש הרבה יותר הגבלות מאשר בדירה מקבלן. שאתה בעצם יכול להתחיל מאפס.
כן. אז למה אנשים כל כך פוחדים מזה? למה פוחדים לקנות דירה על הנייר?
אם מקודם אמרתי דוד מול גוליאט, אנשים, כשאנחנו רוצים לקנות דירה, יש שם מחירות, רודף אחרינו, ומתחנף אלינו, ומבטיח לנו הבטחות, ונותן לנו סוכריות. ברגע שאנחנו חותמים חוזה, אנחנו כבר כאלה קטנים, בורג קטן במערכת, ואנשים מאוד חוששים ההתמודדות מול קבלן ויזם, שיש לו עשרות ומאות ואלפי אנשים בדיוק כמונו, ואין לו סבלנות לכל פרט.
כן, אנשים בעצם מחשיבים אותו לאיש עסקים.
איש עסקים.
בנושא ממולח.
ומי אני הקטן שעכשיו יגיד לו, אני רוצה שכפו, או לא מתאים לי מה שעשית? אנשים גם פוחדים היום במצב הכלכלי שקבלנים יפשטו רגל. אנשים פוחדים שיקבלו את הדירה באיחור, כי הרבה קבלנים האחרים. אנשים חוששים לגור באתר בנייה, כי הרבה פעמים בונים הרבה בניינים אחד ליד השני, ואז אתה, גם אם קיבלת מפתח, אתה שנה, שנתיים, שלוש באתר בנייה, וסופג את כל האבק וכל הרעש והבלגן. וגם כשאתה הרבה פעמים קונה דירה מקבלן, אתה לא יודע מה יצמח לך אחר כך בבית ממול, כי זה בדרך כלל אזורים חדשים, ואתה לא יודע מה יגדל לך ממול, איזה אנטנה או איזה בניין יותר גבוה ממך. לכל דבר יש פתרון,
כן.
אבל אלה החששות שאני נתקלת בהם.
איך קונה, רוכש, רוכשים משפחה צעירה או לא צעירה, לא משנה, שרוצים לרכוש דירה על הנייר, איך הם בעצם יכולים לדמיין מהתוכנית הזאת שהם מקבלים? יש איזושהי דרך שהם יכולים לדמיין? כי כשאתה בא לקנות דירה שהיא כבר בנויה, אתה קונה דירה יד שנייה.
ואתה רואה אותה.
אתה רואה אותה, אתה נכון. נכנס פנימה, אתה הולך בפנים. איך אפשר לעשות את אותו דבר על הנייר? כי אני רואה שאנשים מוצאים קושי די גדול בלהבין איך, מה מציעים להם בכלל.
יש כמה אופציות. אופציה אחת זה לקחת את התוכנית מחר של הקבלן, שהוא נותן בדרך כלל תוכניות צבעוניות, ולגשת עם זה למישהו שיעשה לך הדמיה. זאת אומרת, שירים לך את הקירות בתלת ממד, ואז תוכל להסתובב בבית ולהרגיש
אותו. באופן וירטואלי.
אופציה שנייה, מי שמאוד מתקשה, גם יש כאלה שגם בהדמיות קשה להם לראות, אם זה פרויקט שהוא מורכב מכמה וכמה בניינים, תראו אולי בבניין הראשון שבונים, יש כבר דירה שהיא מוכנה. אתם יכולים בימי שישי לעלות עם מנהל העבודה, לעשות ציור בדירות שכבר בנו.
בבניין שכן, של אותה חברה.
או בקומות יותר נמוכות שכבר התחילו לבנות, ואז אתה יכול לראות את זה. גם אם זה לא גמור, אתה יכול לראות את הפרופורציות, איך זה נראה.
או בעצם זה נותן לי רעיון, בעצם לבקש מאותו קבלן, אפילו לראות דירות דומות, אפילו בעיר אחרת.
אם זה אותו תכנון.
אם זה אותו תכנון, כן.
כן, כי אם זה לא אותו תכנון, זה לא ייתן כלום.
לא עוזר לנו, כן.
נכון. באמת לאנשים יש קושי לדמיין, אבל זה לא רק עם דירות קבלן. גם מי שעושה שיפוץ, הרבה פעמים מישהו, אנשים שיש להם בעיה בהבנת תוכניות, קשה להם לדמיין.
נכון.
אבל יש איזה פתרונות, אם זה הדמיות, אם זה, כמו שאמרתי, לראות דירות כאלה שכבר התחילו לבנות אותם.
שכבר התחילו לבנות, ואז אפשר.
אפשר להרגיש פחות או יותר איך הדירה נראית.
נכון. זה רעיון נפלא. אנחנו, את רוצה למרות שזה כאילו ברור,
כן.
אבל למה בחר דווקא את אהבת פועלי בניין?
אהבת פועלי הבניין. מן הסתם, מכיוון שאני אוהבת בניין, אני אוהבת פועלי בניין.
איך אנחנו מתאהבות בתחום הזה של הבניין?
מתאהבות בתחום הזה. לא יאמן. תני לי לשבת בשטח הרבה יותר מאשר לשבת במשרד מול מחשב. ותמיד כשאני הייתי מסתובבת באתר יום-יום, כל הזמן כשהייתי עולה לדירות, השיר הזה היה מתנגן לי בראש.
של ההתנהלות, של הדינמיקה מול הפועלים, מול מנהלי העבודה, מול...
כן.
יש משהו מעניין בדינמיקה הזאת, נכון? כשאנחנו נכנסות, פעם ראשונה שהם רואים אותנו כנשים, הם ככה נוטים לנפנף אותנו.
לזלזל, מה את מבינה?
כאילו אנחנו לא יודעות.
אבל בשנים האחרונות יותר ויותר נשים נכנסות לתחום של עיצוב הפנים, ואני חושבת שהם כבר הבינו שאנחנו מבינות משהו. מבינות קצת.
כן, שווה להקשיב, אולי פעם ב... יהיה לנו...
נכון, ואם אנחנו מגיעות לאתר עם חיוך ובשמחה ובאנרגיות טובות, ואנחנו לא באות לחנך אף אחד, אני מאוד אוהבת לבוא, ואני תמיד נתקלת בחיוך חזרה, עם הקסדה הצהובה שלי.
ובסוף, בסוף הם גם לומדים, כמו בבית, להגיד לנו, את צודקת.
כן, קשה להם, אבל...
את צודקת, הם צריכים לבלוע הרבה אגו בשביל זה.
אז אתה... זהו, אז זה השיר שאני מבחינתי, אני מתה עליו, מבחינתי זה כל המהות שלנו בתור מעצבות פנים.
כן, כן, במיוחד נשים בעולם כל כך מאובק.
מאובק וגברי.
מאובק וגברי, מלא בגברים באמת.
נכון.
אנחנו נשמע רגע את אריק איינשטיין, אוהב להיות בבית.
כן.
ואז אנחנו נמשיך.
לרדיו החברתי הראשון.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו על עיצוב ושייכות בהגשת ענבר בן צבי. בכל יום ראשון בשעה 5, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
אוקיי, כל יום ראשון לסירוגין. פעם כן ופעם לא. פעם בשבועיים אנחנו פה, והתוכנית על עיצוב ושייכות. תודה רבה לכל הצופים שלנו והמאזינים שלנו ברדיו החברתי הראשון, שהוא יותר טלוויזיה מרדיו.
נכון, לגמרי. אמרו לי, איך נראה אותך אם זה רדיו? אז אמרתי, הנה, רואים.
רואים, רואים טוב. גם בפייסבוק, בלייב אצל שתינו, וגם באפליקציה של הרדיו, שאפשר להוריד אותה אליכם. יש אחלה תוכניות. מי שרוצה לשדר אצלנו מוזמן לפנות גם בפייסבוק, במסנג'ר, לרדיו החברתי הראשון, אם כי אני אומרת מראש הרבה
רשימת המתנה.
כן, סבלנות.
קחו מספר.
תוך, אני לא יודעת כמה שנים.
שנה, שנתיים, נחזור אליכם.
מספנה משבצת. אז אנחנו פה בתוכנית על עיצוב ושייכות, אני שמחה לארח את הדס פילובסקי רון, ואנחנו מדברות על דירות קבלן, על דירות שקונים אותן על נייר,
נכון.
בשלבים ראשוניים של בנייה, שקונים אותם ישירות מהקבלן, דירות יד ראשונה, מה שנקרא.
בדיוק.
מה חשוב לדעת כשהולכים לעשות כזאת עסקה של רכישה? הרי כל העסקאות האלה של הנדלן זה מן הסתם העסקאות הגדולות ביותר שאנחנו עושים בחיים שלנו, המפחידות ביותר שאנחנו עושים בחיים שלנו, כי אנחנו גם באים בלי ידע בתחום הזה. עוד מילא, נגיד, קונים רכב, אז קודם כל זה הרבה יותר זול בדרך כלל, אבל אצל רובנו לפחות. אבל אנחנו קצת יודעים על מנוע, קצת עשינו תיאוריה, קצת למדנו, קצת שמענו. בבניין איכשהו אנשים לא יודעים שום דבר. כל המושגים בגרמנית, ואם לא בגרמנית, אז זה בסינית לגמרי כבר.
וקצת בערבית.
קצת, כן. בלי כללות. ובעצם... מה שקורה זה שאנשים ניגשים לעשות עסקה עם המון כסף, עם אפס ידע, והם נורא נורא פוחדים. אז מה חשוב לדעת לפני העסקה?
קודם כל חשוב לדעת שכשאתה בשלב של טרום רכישה, אתה עם כוח מיקוח מאוד גדול. ברגע שחתמת, הלך לך כוח המיקוח, ואתה עוד, כמו שאמרתי מקודם, דוד מול גוליאת.
אני מציעה לרשום, מי שחושב לעשות עסקת נדלן, בקרוב לרשום את כל הטיפים האלה, זה דבר שהוא חד פעמי, לא קורה הרבה, שמישהי עם כל כך הרבה ניסיון באה וחולקת איתנו את כל הידע הזה, אז באמת לרשום ולהקשיב איתה. זה גם נשאר וידאו בפייסבוק, אני אגלה לכם בסוד.
כן, אז
באמת, כשאנחנו לפני הרכישה, כמו בכל מסע ומתן, לפני ששילמנו, יש לנו הרבה מאוד כוח בהם.
יש לנו הרבה כוח.
כשהקבלן רוצה למכור.
למרות שהקבלן יגיד לכם, זו דירה אחרונה שנשארה בבניין, אל תאמינו לו. אפילו עליי הצליחו לעבוד לפני 20 ומשהו שנה, שאמרו לי שזה הבית האחרון, מסתבר שקניתי ראשונה. אפילו עליי הצליחו לעבוד, אז אל תאמינו לטריקים של הקבלן.
זאת אומרת, בהשלטים האלה ששתי דירות אחרונות, עדיין לעמוד על המקח, עדיין לנהל...
עדיין לעמוד, כי אלה לא דירות אחרונות. הקבלן כל פעם מוציא כמה דירות שהוא רוצה להעיף, ואז הוא אומר לך שזה דירות אחרונות, וזה ממש לא. אז תזכור שכוח המיקוח שלך גדול. דבר שני, תזכור...
מיקוח בעצם זה לא רק במחיר.
מיקוח, זהו. מיקוח, אני לא מדברת כרגע על הצד של המחיר, זה הצד של, של הרואי חשבון, סלש עורכי דין, סלש אחרים. מסע ומתן מתחיל בלמשל, כל מה שאנחנו מקבלים בדירה, המפרט הטכני שאנחנו מקבלים. טוב, צריך לעבור טוב טוב על המפרט הטכני, לקרוא שורה שורה, מילה מילה, ולראות אם החבילה שאנחנו מקבלים מספקת, כי אחרת אנחנו ניכנס לבור ללא תחתית, כי אחרי שנקבל את המפתחו, אחרי שנחתום על חוזה, נצטרך להתחיל לשדרג. משדרוגים עולים אצל הקבלן הרבה כסף בלי פרופורציות לכמה שזה עולה באמת. ולכן מה שאני ממליצה לכולם, זה להוסיף לחוזה סעיף שאומר, הזזת קירות, הזזת נקודות חשמל, הזזת נקודות אינסטלציה, הזזת נקודות גז, כל הדברים האלה, טרום בנייה, כשאין לנו שום דבר, זה לא עולה כסף. כי הרבה פעמים הקבלן לוקח כסף על הזזת נקודת חשמל שהיא אפילו לא קיימת.
הוא עוד לא יצר
אותה. הוא עוד לא יודע איך היא
תהיה.
אבל הוא לוקח על זה כסף. אז בואו נכניס לחוזה סעיף שאומר שכל הזזות מהסטנדרט שהוא נותן, אני לא מדברת על הזזה אחרי שהקבלן עשה שקע והתחרטנו. כשזה על הנייר, כל הזזות ללא תשלום. זה סעיף מאוד חשוב. דבר שני, לפעמים אנחנו קונים דירה, ואנחנו אומרים, אוקיי, הדירה הזאת מתאימה לנו, אבל אולי נעשה איזה שינוי קל כדי שיתאים לנו יותר. למשל, נתחיל את חדר הרחצה של חדר שינה ההורים, חדר הרחצה, נעביר לצד השני של הדירה כדי שיהיה לנו פרטיות. אממה, לא לקחנו בחשבון שאין שם אינסטלציה, אין שם ביוב, אין שם כניסת מים, אין יציאת מים. אנחנו קונים את כל הדירה הזאת כי אנחנו רוצים לשים שם את יחידת ההורים, ואז אנחנו מגיעים למחלקת שינויי דיירים, שזה התחנה הראשונה אחרי שמקבלים את החוזה, אחרי שחותמים על החוזה, ואז אומרים לנו, לא, אתם לא יכולים לעשות את זה. אין לנו שם ביוב, אי אפשר לנקז את האסלה שם. ואז בנינו מגדלים באוויר, תרתי משמע, על משהו שאנחנו לא יכולים לעשות.
זאת אומרת, את החלום שלנו, שבשבילו קנינו את הדירה הזאת, אנחנו בכלל
לא יכולים ליישם.
אז מה עושים?
אז מה שאני ממליצה, זה כשאתם רואים דירה, ויש לכם דברים שאתם רוצים לעשות, חושבים אפילו שאולי תרצו לעשות, תכינו לקבלן טרום הרכישה, זאת אומרת, לאיש המחירו אותו, תכינו לו סקיצה אדריכלית של הדירה, איך שאתם רוצים שהיא תיבנה במציאות, תגישו את זה לאיש המחירות ותגידו לו, תבדוק לי בדיקת התכנות, האם אפשר לעשות את השינויים האלה, כי בלי זה אני לא קונה את הדירה.
זאת אומרת שבכלל לפני שחותמים על החוזה, שווה לעשות פגישת ייעוץ עם מי שמתמחה בתכנון סלש עיצוב פנים.
נכון.
ולראות איך אפשר לשפר את המבנה, ואז לבדוק מול מחלקת שינוי דיירים אם זה בכלל אפשרי.
בדיוק, יכול להיות שיגידו, זה לא אפשרי. יכול להיות שיגידו, כן, אבל השינוי הזה יעלה לכם איקס כסף.
שזה גם נתון,
אפשר להגיד, אוקיי, אם זה אפשרי, עברנו משוכה אחת, המשוכה השנייה הזה, אני לא חותם, אני לא חותם על החוזה, אם אתה לוקח לי כסף על השינוי הזה, על הפליפ שעשיתי, אני רוצה להצמיד לחוזה, זה יהיה התכנון שלי, ככה אני רוצה את הדירה וללא עלויות נוספות. שזה משהו שגם אפשר לעשות.
כל עוד יהיה לנייר.
כל עוד יהיה לנייר, וכל עוד עוד לא קנית. בדיוק.
תרשמו טיפים מעולים.
עכשיו, אנחנו הרבה פעמים רוכש דירה, הולך למשרד המחירות, מקבל איזה מין פרוספקט מפונפן כזה על כרומו, היום זה יותר בוואטסאפ, שולחים לנו תוכניות. שימו לב, יש תרגיל מאוד ידוע של הקבלנים. זה תרגיל הריהוט המיניאטורי, אני קוראת לו. ולמה?
בית בובות. בית בובות.
יפה. הם לוקחים את הדירה as is, ומה שקורה זה שהם מקטינים את כל הריהוט וכל האביזרים, הם 80%, 70%, הם יותר קטנים ממה שהם במציאות. ואז אנחנו רואים סרטוט עם המון מעברים, המון מרחב, חדר הורים גדול.
מרווח, מרווח.
חדר הורים, את יכולה ללכת מסביב, ואת יכולה לשחק כדורגל בסלון.
הציבו שם מיטה של 130 על 180, או משהו כזה, 120 על 180.
שמו מיטת ילד, מיטה וחצי, במקום מיטה זוגית. או שעשו אסלה באורך של 40 סנטימטר, במקום 60 או 70. מה שאני ממליצה לכולם, זה לקחת את התוכנית, לבדוק מה הקנה מידה שלה, בדרך כלל, קפנים לנו באחד ל-50, ללכת לקרביץ, סרגל קנה מידה, עולה 10 שקלים, בדקתי היום, 10 שקלים.
נכון.
תקנו סרגל קנה מידה ותמדדו בתוכנית של הקבלן מה גודל הרהיטים.
המידות האמיתיות
של
הרהיטים.
ותציבו שם, תסרטטו את הרהיטים שלכם, ותראו שהספה בסרטוט של הקבלן היא 1.80 מטר. כשהיום ספה מינימלית זה 2.40, 2.60, 3 מטר. זה תרגיל טיפוסי של קבלנים, וראוז ארתם.
זאת אומרת, אפילו לקחת נייר משבצות, לגזור את הרהיטים במידה אמיתית.
במידה אמיתית, אם הסרגל קנה מידה שעלה 10 שקלים.
10 שקלים בקרביץ, או בלא
משנה.
ולגזור ולהציב רהיטים אמיתיים, בגודל אמיתי.
ואז לראות מה המעברים.
ואז מקבלים את הפרופורציות האמיתיות של הדירה.
בדיוק. עכשיו, הקבלנים גם עושים הדמיות תלת ממד, הרבה פעמים יחד עם הסרטוט הזה, בתלת ממד הכל נראה מאוד רחב,
נורא מרשים, רואים
תאורה, רואים הנמכות גבס, רואים וילונות, רואים נישות. קחו בחשבון שזה לא ככה במציאות, דירת סטנדרט היא מגיעה ריקה. כל האלמנטים האלה לא קיימים, ואז הרבה פעמים אנשים מושפעים מהיופי של ההדמיה, ומקבלים משהו שונה לגמרי. אז זה צריך לקחת בחשבון.
זאת אומרת, לא תמיד ההנמכות כלולות במה שהקבלן.
בדרך כלל הן לא
כלולות. כן, זה לצורך המיזוג, אבל אז זה בלי התאורה.
בלי התאורה.
ובלי התאורה סמויה בסלון.
וכל מיני מטבחים ענקיים של עשרות מטרים. זה לא בסטנדרט, ולא ליפול בפח של הקבלן.
בקיצור, עדיף להסתכל רק על התחום של הקירות.
נכון.
ואז למלא את זה ברהיטים בגודל אמיתי.
נכון, בדיוק. הרבה פעמים כשאנחנו קונים דירה לנייר, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסביבה. הקבלן לוקח את הבניין והוא שם אותו באיזושהי תוכנה, בפוטושופ או משהו כזה, עם איזה רקע קסום.
יער, ירושלים.
אין בתים, אין עמודי חשמל.
חוף ים מהמרפסת.
חוף ים בראש העין, למשל. תעשו בדיקה.
זה הירקון.
זה הירקון, מראש... נכון, פארק הירקון, מקורות הירקון. תעשו בדיקה, מה יש לכם מול הבניין? אפשר בלי בעיה לבדוק, תבקשו מהקבלן את כל התוכניות פיתוח של כל האזור, של כל השכונה. תלכו לעירייה, תוציאו תוכניות, תראו מה יש שם.
היום אפשר לראות אפילו באתרים של העירייה. אפילו
באינטרנט, נכון.
אפשר לראות באתר של העירייה מה התוכניות.
שלא יצמח לכם חס וחליל על מול המרפסת של הפנטהאוז שלכם, פתאום יצמח לכם בניין יותר גבוה, שיסתיר לכם את האור. זה מאוד חשוב, ותשימו, שוב, תבדקו את המפרט הטכני, מה אתם מקבלים, שלא תקבלו בסוף אסלה משנות ה-70, אסלות מונובלוק, ו...
זה קורה במחיר למשתכן, אני ראיתי שמקבלים מונובלוק.
אז תבדקו את זה, תבדקו.
לבדוק באמת מה הקבלן נותן,
וכמה יעלו. זה השלב, להכניס שדרוגים שיהיו על חשבון הקבלן.
כל עוד לא חתמנו. כל עוד לא חתמנו,
בדיוק.
בעצם הקבלן בידיים שלנו, מה שנקרא,
נכון.
הוא מאוד רוצה למכור.
נכון.
כל דירה כזאת שהוא מוכר במיליון פלוס, מכסה לו חלק נכבד מהעלויות הבנייה שלו, והוא נורא רוצה שאנחנו נחתום, אז בעצם הוא ייתן לנו הכל. אחרת, אם חתמנו כבר, הוא יבטיח הבטחות מפה עד...
מה שלא אמריקה, כתוב, באים אליי לפעמים לקוחות ואומרים לי, הוא הבטיח לי נקודת מים במרפסת. אוקיי, איפה זה כתוב? זה לא כתוב. מה שלא כתוב, בדרך כלל גם לא תקבלו.
כן.
אז מאוד חשוב שהכל יהיה כתוב.
כמו בכל חוזה.
כמו בכל חוזה.
לכתוב הכל.
במיוחד עם קבלנים.
או דווקא אולי בגלל שכן סומכים, הכל צריך להיות כתוב.
כתוב.
כי לפעמים הזיכרון בוגד בנו.
נכון.
כאלה. אז בהחלט. ומה קורה כשאנחנו קונים דירה שהיא כבר בשלבי בנייה, שכבר התחילו את הבנייה שלה, מה חשוב לדעת?
אז זה מאוד תלוי, קודם כל צריך לבדוק אם יש המחירות, באיזה שלב הדירה נמצאת. אם עכשיו, גם נתקלתי ביזמים שהיה להם מאוד קשה להיפטר מדירות בפרויקטים מסוימים, שהם אפילו הסכימו אחרי שהדירה בנויה, לשבור קירות ולבנות מחדש. על חשבונם אפילו, כי הם רצו כבר להיפטר מהדירות. העיקר למכור.
זה רק מראה לנו, כלקוחות, כמה כוח יש לנו.
נכון. זה שאומר לכם, הדירה בנויה, אוקיי, בנויה, בסדר. יש לך פה צוות, אתה יכול להרוס את הקיר, אתה יכול לבנות אותו במקום אחר, הכל בסדר. לא להיבהל מזה.
כן.
יש מקרים שבאמת הדירה כבר בנויה, וכבר מרוצפת, וכבר כל התשתיות קיימות, שם באמת... הקבלן כבר בשלבים מאוד סופיים, והוא לא ירצה להחזיר את הצוות שלו אחורה ולהתחיל לעשות שינויים. ואז באמת אנחנו נכנסים לשיפוץ אחרי קבלת המפתח.
קבלים, מקבלים את המפתח ושוברים את כל
שיפוץ
החדש.
שיפוץ לכל דבר. כן,
כן. כן. שזה קצת חבל.
זה חבל כי הכל חדש, אבל אם זה דירת חלומותיך ופספסת את הרכבת, אז לא נורא, אז עושים שיפוצים נכון. ואנחנו עושים את זה כל הזמן.
נכון, אז מתעכבים עוד קצת בכניסה כן. לדירה ומסדרים את הדירה שהיא באמת תתאים לצרכים שלנו.
נכון.
מתי כדאי לבחור לעשות את השיפוץ אחרי? זה קורה? זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד לקבלן, תשמע, אנחנו רוצים לעשות ככה וככה, והקבלן יסכים, אבל בסוף אנחנו מחליטים לעשות, לוותר.
מה שקורה בדירה מקבלן, היא שאנחנו, זה אחד החסרונות, שאנחנו מקובעים לכל הספקים של הקבלן, ולכל מיני חוקים שחלק מהם חוקים נכונים של תקנות הבנייה, וחלק מהם חוקים שהקבלן המציא. יש קבלנים שלא בא להם, למשל, להזיז את האסלה, גם לא 20 סנטימטר, שזה מותר לפי התקן, הכל בסדר, לא בא להם.
אני אגיד לך מקרה שאני התקלתי בו רק בשנה שעבר. היפוך של דלת ממד, ימין, שמאל, אי נאווה, התייעצתי גם עם נאווה.
הנה, נאווה בדיוק כותבת לנו.
הרגולציה שלנו, האלופה. היפוך ימין, שמאל, לא חושב שרציתי להכניס את הממד פנים. ימין, שמאל, אמרו לי לא. לא משנה שבסוף השתכנעו ואמרו כן, כי למה לא? כי אין כוח להתעסק.
ברירת המחדל של קבלן זה לא. קודם כל הוא אומר לא. נכון, הוא אומר לא, והוא בדרך כלל הוא יודע שדוד הקטן שעומד מולו, אין לו את הידע ואין לו את הכלים להוכיח לקבלן שזה כן אפשרי. אבל מה לעשות? יש קבלנים שלא יסכימו לעשות דברים מסוימים, ואז אנחנו נעשה אותם אחרי קבלת מפתח. יש גם עניין של עלויות. לדוגמה, אם הקבלן שולח אותנו לחברת המטבחים שלו, בחברת המטבחים, הזיכוי הוא מאוד מאוד קטן של מטבח הסטנדרט, זה יכול להיות 4,000-6,000 שקל, שזה כן. בדיחה. ואז הספקים של הקבלן, בגלל שהם יודעים שאנחנו בידיים שלהם, נותנים לנו מחיר מאוד מאוד יקר עבור המטבח.
ובעצם כל דבר במטבח, למשל, כל דבר נחשב תוספת, נחשב שידרו, אפילו תחליף עם מקום של קיור וקיור.
זה מטבח חדש, זה הכל מתחיל מאפס.
אותה מידות,
הכל מתחיל מאפס. ואז אנחנו מגיעים לסכומים מאוד מאוד גבוהים, כשהיתרון באמת לעשות מטבח עם הקבלן, זה שאני מקבל את המפתח, והבית מוכן, מצוקתק, להיכנס עם המזוודה. אבל הרבה פעמים אין פרופורציות במחיר של ספקי הפרויקט, כי הם תופסים אותנו, ואז מה שאני תמיד עושה עם לקוחות שלי, זה אחרי שיש לי תכנון המטבח, אנחנו גם עושים מין סקר אצל ספקי מטבח חיצוניים, ובודקים עלויות. עכשיו, יכול להיות הפרש של 10,000 שקל, 15,000 שקל, ואז נגיד, אוקיי, נזדכה על המטבח, ואחרי קבלת מפתח, אנחנו נתקין את המטבח של הספק החיצוני.
כן. אז אולי... כלומר, בעצם יכול לקחת מידות לפני שנכנסים.
לוקח הכל מידות. כן. מאוד חשוב, אבל כשאנחנו מגישים את התוכניות לקבלן, אנחנו מראש מגישים לו את התוכניות לפי המטבח המשודרג.
חדש. חדש. הספק החיצוני.
החיצוני. זה לא
כולל
משנה.
כולל חשמל, כולל מים, כולל גז, כולל הכל.
זאת אומרת, מה שאנחנו עושים, אנחנו מגישים תוכניות חשמל, אינסטלציה, גז, לקבלן, ואז ברגע שהקבלן קיבל את התוכניות, יש לנו שקט מהקבלן, הוא רגוע, הוא מתחיל לעבוד, ואנחנו יכולים לעשות סקר שווקים על פני כל הנגריות וחברות המטבחים במדינה בערך, ויש לנו שנתיים לחשוב אצל מי נעשה את המטבח, ולהשיג מחירים הרבה יותר טובים.
כן. ואז בעצם מתקינים את המטבח אחרי שקיבלנו מפתח, גם לא נורא.
זה לא נורא, יום עבודה, יומיים עבודה, אבל עדיין חסכנו אלפי שקלים.
כן. או שמצאנו מטבח שיותר מוצא חן בעינינו, או שיוצא,
נכון. לפעמים הפערים הם לא גדולים, ואז אני אומרת, בואו נזרום עם הקבלן, נקבל דירה מוכנה ולא נסתכן. לא לקח...
להתעסק עם...
בדיוק, בדיוק. יש גם דברים שהקבלן לא מוכן לעשות, כמו שאמרנו מקודם, ואז אנחנו נחכה שנקבל מפתח, ואז אנחנו נוכל לעשות. יש כל מיני חוקים שהקבלן מחויב אליהם, ואין מה לעשות, אז אנחנו נחכה בנות, ואז אנחנו כן. עושים אחרי קבלת כן. מפתח. כן. קחו בחשבון גם שאם אנחנו עושים שינויים רבים דרך הקבלן, הוא מעכב לנו את תאריך קבלת המפתח, בין 30 ל-60 יום. יש אנשים שזה לא מתאים להם, יש אנשים שצריכים להיכנס מהר, אז גם בגלל שכל הזה הם אומרים, טוב, נעשה את זה לבד.
כן. זאת אומרת, ניכנס.
ניכנס, ואז אנחנו נעשה.
ואחר כך נראה כבר מתי ואיך נעשה את זה.
כן.
יפה. זה היה מאוד מאוד מועיל. וואי, טיפים באמת חשובים. ואני רוצה לשים את השיר השלישי והאחרון שלנו להיום, את אריק איינשטיין ושלמה ארצי, שני הענקים, חוזרים, זה כותב לי פה, חוזרים הבית.
חוזרים הבית. חוזרים הביתה. שלא תגידו שלא בחרתי היום שירים יפים.
לגמרי. אני איתך בבחירת השירים. חוזרים הביתה, שלמה ארצי ואריק איינשטיין, ונמשיך אחר כך לקוד השייכות של הדס.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו על עיצוב ושייכות בהגשת ענבר בן צבי, בכל יום ראשון בשעה 5 כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
אוקיי, הרדיו החברתי הראשון, התוכנית על עיצוב ושייכות, אני בר בן צבי, ומתארחת אצלי הדס פילובסקי רון המדהימה, עם הטיפים הכי טובים ששמעתם אי פעם. למה יש לי טלפונים מהבית? רגע, איך סוגרים את הדבר הזה? הטיפים הכי טובים ששמעתם ותשמעו אי פעם, על נושא של דירות קבלן, דירות שקונים אותן על הנייר, או ממש בשלבים ראשונים של בנייה, דירות יד ראשונה. אנחנו נדבר קצת על שייכות. לפני, once upon a time, לפני הרבה מאוד שנים, כשחייתי בבית, שאני הבאתי את הכסף בשבילו מהבית, ואני תכננתי אותו, ואני הצבתי אותו, ואני מקמתי כל קשקוש שהיה שם, אני הגעתי למצב שבו גיליתי שאתה יכול לחיות בבית שהוא מבחינה אובייקטיבית הוא הכי שלך בעולם, אבל אין לך בלטה לעמוד עליה. ואז התחלתי לעסוק במה גורם לנו להרגיש
בבית.
שייכות, מה גורם לנו להרגיש בבית. וזאת המשימה שלי מאז, למצוא את קוד השייכות של כל אדם ואדם.
ומה גילית עד עכשיו?
גיליתי עד עכשיו שאצל כל אחד זה משהו אחר. אבל גיליתי שגם התחקירים שהלקוחות שלי עוברים הם במובנים מסוימים שונים מתחקירים שעוברים לקוחות של מעצבות אחרות. אני שואלת אותם כל מיני שאלות שהם לא היו מעלים בדעתם שהן קשורות בכלל לבית, אבל זה עולה וזה תמיד מתקשר ותמיד בסוף בתהליך זה מתחבר. גם, אני חושבת שגם ככל שההיכרות שלנו יותר עמוקה עם הלקוחות, אנחנו יכולים לתכנן להם ולעצב להם את הבית שהוא יותר
מתאים שלהם, להם.
שלהם, ואז
נכון.
יש לזה עומק, יש לזה
נכון.
משקל. וכמיטב המסורת בתוכניות הרדיו שלנו, קוד השייכות של הדס.
הנה, מי רוצה להיות מיליונר עכשיו? שאלון, כן.
מה זה בית בשבילך, הדס? מה מסמל לך? מה מסמלת לך מילה בית?
אני כל הזמן אומרת שבאנגלית יש house ויש home. באנגלית יש שתי מילים למילה בית.
נכון.
אצלנו יש רק מילה אחת. ולכן, מבחינתי, בית זה... היום אני יכולה להיות בבית הזה, ומחר אני יכולה להיות בבית אחר, אבל בכל מקום שבו אני אהיה, זה, אני אעשה אותו הבית שלי. זאת, כי בעצם בית שהוא האוס, הוא קירות.
הוא מבנה.
הוא מבנה.
מבנה מול בית.
בדיוק, אבל הום זה מה שאנחנו מביאים לשם, וזה ברגש. לא משנה ברגש. אנחנו מביאים את עצמנו, וגם בחפצים, אבל עדיין... ההום הזה, מבחינתי בית זה הום, זה לא האוס.
כן.
לכן זה לא משנה, לכל מקום שאני אלך, יהיה לי הום, ולא יהיה לי האוס.
איך, מה גורם לזה להיות בית ולא מבנה?
מה שגורם לזה להיות בית, אני חושבת זה מה שאני יוצקת לתוכו בתור אני הדס, או בני משפחתי, כמובן, בואו לא נשכח שמי שלא גר לבד חייב קצת להתחשב.
נכון.
אבל אם אנחנו מקיפים את עצמנו, בדברים שאנחנו אוהבים.
זאת אומרת, זה חפצים, זה מעבר למשפחה כמובן.
משפחה אבל... זה א' ב' כן, בבית,
כן.
אבל יש אנשים שגרים לבד, ועדיין יש להם בית, אז זה לא מחייב שיהיו נכון. בני משפחה סביבך. אתה גם לא צריך שיהיו לך עשרות ומאות ואלפי חפצים, אבל כן שתהיה לך סביבה נעימה. סביבך שאתה, אני אומרת, מה זה בית? שאני חוזרת בסוף היום פותחת את הדלת, נכנסת ונושמת לרווחה. הנה הגעתי.
זאת אומרת, יש הגדרה של... המקום יש... שיש לך בו את הירידת
נפש. סוף סוף אתה היום. מגיע למקום מפלט, מקום שמחבק אותך, מקום שכיף לך באנרגיות להיות שם. לא תמיד אפשר להסביר את זה, כן. אבל זה עניין של אנרגיה. נכון. אתה מרגיש את זה כשאתה נכנס.
כן, מדהים. אם היית צריכה להעביר פריט אחד מהבית שאת חיה בו היום, זה פתאום נעשה אקטואלי.
נכון.
אם הייתה לך אופציה, לא, אנשים כמובן, וזה אנחנו אומרים, אבל אם היית יכולה לעבור רק עם פריט אחד למבנה חדש, כדי שהוא יהפוך לבית, מה היית לוקחת איתך?
אני חשבתי על זה הרבה, כי אנחנו עכשיו בתהליך של מעבר דירה, ואמרתי לעצמי, וואלה, מבחינתי אין לי בעיה עכשיו לקחת את עצמי ולעבור לבית ולהתחיל מההתחלה ולהתחיל לעצב אותו איך שאני רוצה. נכון, יש לנו מזכרות שהבאנו מחול, מטיולים, ואז אנחנו מסתכלים עליהם ונהנים מהם, אבל יש לנו גם הרבה מזכרות וזיכרונות בראש.
נכון,
בחוויות שלנו שאנחנו עושים. אפילו זה בתמונות שאנחנו מדפדפים בטלפון היום. אז באמת, אם אני מסתכלת וכן, יש לי חפצים יפים שהבאתי, אני נורא אוהבת ברח... כשאני נוסעת לחול, אני לא קונה בגדים, אני קונה אקססוריז לבית, ואז אני סוחבת אותם איתי במטוס, אבל זה רק חפצים. ואני חושבת שצריך באמת, אם אנחנו מדברים על שייכות, לא לאחז בחפצים, לא לאחז בדברים. אין בעיה, אני היום יכולה לעבור לבית חדש, להתחיל מההתחלה, הכל בסדר. אין לי איזה קורסה או קרית או משהו שאני חייבת אחרת.
זאת אומרת, אין לך משהו שאת קשורה אליו שלא תהיה מסוגלת להיפרד ממנו?
לא. אני נורא אוהבת את הדברים שיש לי בבית.
כן, ברור.
אבל אין בעיה, נעשה בית יפה עם דברים יפים במקום חדש, הכל בסדר.
מעניין, ואז מעניין לראות אם יהיו...
נקודות השקה.
רמיזות, בדיוק. אם יהיו רמיזות,
מן הסתם יהיו.
כן. מעניין, אני אעקוב אחריי.
תעקבי אחריי.
בבית ילדותך, בבית שבו גדלת, איפה הכי אהבת להיות?
אני גדלתי בגבעתיים, והיה לי חצי חדר קטן, וזו הייתה ממלכה שלי. וכמו שסיפרתי בהתחלה, כל יום המיטה הייתה במקום אחר. כל יום היו רעיתים שונים, הקירות החליפו 100 פעם צבעים. זו הייתה הממלכה שלי, אהבתי מאוד לקרוא, אהבתי מאוד לשבת לבד. אז בדיוק התחילו הרדיו עם הקסטות, מצעדי הפזמונים.
נכון,
את זוכרת? שהיינו מקליטים מרשת ג' ומעבירים. מקליטים
את זה בקסטה השנייה בלי הדיבורים.
בלי הדיבורים, כי הקריין היה נכנס לנו נורא מעצבן. אני זוכרת, בגיל 12 קיבלתי כזה רדיוטאפ מתנה, והחדר שלי, הקטן, החצי חדר, זה היה הממלכה שלי, ושם נורא אהבתי להיות.
איזה כיף.
כן.
באיזה עיר הכי היית רוצה לחיות בארץ?
באיזה...
לא דווקא עיר, כן? באיזה יישוב?
אני יכולה להגיד שעד גיל שגדלתי בגבעתיים, ואחר כך גם גרתי קצת בתל אביב, והייתי מאוד טיפוס... הייתי עירונית. אבל בשנים האחרונות, ב-25 שנה האחרונות, שאנחנו גרים במתן, שזה יישוב קהילתי, וכל פעם שאני יורדת חזרה למרכז ואני רואה את כל הפיח ואת כל האשן ואת כל העמולה, אני רק מתגעגעת לצאת מפה חזרה, ואני הפכתי קצת לעכבר כפר. אני אוהבת לבוא לעיר לשעה, שעתיים, שלוש, ארבע, אבל אני אוהבת לגור במקום שיש בו הרבה עצים, הרבה נוף, הרבה שמיים שלא רואים עומס, לא הרבה מכוניות. מקום שקט, פסטורלי.
יותר פסטורלי.
כן, כן.
מכל המקומות שהייתם בעולם, וטיילתם המון, וטיולים מאוד מיוחדים, אני יודעת, אם לא היית חיה בארץ, איפה הכי קוסם לך לחיות? באיזה מדינה?
אני יכולה להגיד שהמקום, היינו בהרבה מקומות יפים, אבל אני עד היום, במקום הראשון אצלי, זה קנדה, זה הרוקיז הקנדים, הנוף המאפנט עם העוצמה שלו, מצד שני יש שם שקט. אנשים לא ממהרים לאף מקום, הכל ברוגע, באיזי. אין מלחמות, אין בעיות.
המדינה מתוקנת בסוף.
הכל בסדר שם.
הם בסדר.
אתה קם בבוקר, רואה את האגם, רואה את ההרים המושלגים, מה רע לך? רואה פה איזה דוב קטן רץ לך, איזה צבי ככה הולך לך על הכביש. אני חושבת שקנדה. עם דגש על הרוקיז. אז תמצאי לי שם בית.
אוקיי, מתחילה. יש לך אוסף מסוים?
אז אפרופו שייכות, בעבר הייתי אוספת כל מיני חבצים. לדוגמה, היה לי אוסף ענק של רימונים. לא רימונים של הצבא, רימונים, וכל הצבאים, וכל אחד ידע שאם הוא רוצה להביא לי מתנה, מביא לי רימון. בזמן האחרון קצת מאסתי מאוספים ומעודף חפצים. זה נותן לי, עושה לי הרגשה של רעש, רעש בעיניים. והתחלתי להעיף את האוספים האלה. קשה לי עדיין לזרוק. אולי כשנעבור דירה אני אתן אותם למישהו. כרגע זה מאוחסן בקופסאות. אבל בכל טיול שלנו בחול, מה שאני קונה זה בית. בית קטן מיניאטורי, מעניין למה אני קונה בתים.
מעניין.
אז לי יש המון בתים, אבל בתים מיניאטוריים.
קטנים.
זה כרגע אוסף חמוד שאני אוספת, אבל אני משתדלת קצת לנקות ולדלל. כן.
והאוסף הזה של הבתים מכל מיני מקומות בעולם, מן הסתם בתים אופייניים
לכל מקום ומקום.
זה מוצג או שגם עבר לקופסה?
זה כרגע מוצג בחדר העבודה שלי, וזה נורא כיף לי, כי גם כל בית אני זוכרת איפה קניתי אותו, ואיזה עיר קניתי אותו.
זה גם נותן השראות, נכון?
נכון.
זה הקשרים עיצובים ותרבותיים.
נכון, זה נורא נחמד. בתים זה... אני אומרת, אם אין לי הרבה בתים... במציאות, אז יהיו לי בתים מיניאטוריים, זה גם בסדר.
מאוד, בהחלט.
כן.
מה חשוב לך בסביבת העבודה שלך? אם כבר דיברנו על חדר העבודה.
חדר העבודה, היום אפרופו הקורונה, הפך לנושא מאוד מאוד מבוקש, כי הרבה אנשים עברו לעבוד מהבית, ואנשים יושבים בפינת אוכל ובסלון, ואין להם פינה משלהם, זה באמת, אני נתקלת בהרבה בעיה של הרבה אנשים היום. מה שאני אומרת לכולם זה, לא לשבת עם הפנים לקיר ועם הגב לבני הבית, בית וההתרחשות. לי זה עושה לא טוב לשבת מול קיר.
גם אני עובדת בסלון. אני לא יכולה גם בפינת עבודה, חדר עבודה.
אני
זה
אוהבת
קולה אותי.
נכון, אני אוהבת לעבוד שאני רואה את כולם. זה לא מפריע לי. ואני אוהבת, אני לא אוהבת לעבוד עם הגב. אני אוהבת ככה לעבוד ולראות את כולם. אני משתדלת שהשולחן שלי יהיה מסודר, אבל זה לא כל כך פשוט, כשיש לנו עשרות תוכניות ופרויקטים וחישובי כמויות ומה לעשות. אבל יש לי הרבה השראות בחדר העבודה שלי. המון תמונות על הקיר שנותנות לי השראה, וקטלוגים של צבעים, וככה חדר השראה.
כן, מעניין. מה הפלוסים לדעתך ומה המינוסים של... זאת אומרת, את קודם כל, את גם בלי קשר לקורונה, את לפני כן גם עבדת מהבית.
לי יש משרד ביתי, כן.
משרד ביתי.
כן.
יתרונות וחסרונות בעבודה מהבית?
קודם כל, היתרון הכי גדול זה שאתה קם בבוקר, ואתה לא צריך להיכנס לכל ההמולה של הפקקים והכבישים, שזה שעה, שעה וחצי, נסיעה לכל מקום. זה חוסך זמן, זה חוסך דלק, חוסך עצבים.
נכון.
אתה ביתור. פשוט... הולך למטבח, מכין לך את הכוס הקפה, וניגש לחדר העבודה שלך, חסכת 3 שעות כל יום.
בוקר יותר רגוע.
לא צריך יותר מדי בגדים, נכון? רואים אותנו בזום, אז אנחנו מתלבשות ככה לזור, רק חלק הזה למעלה.
מהחגורה ומעלה.
לא צריך יותר מדי לבזבז כסף על בגדים, ו... זה, יש הרבה יתרונות בזה.
חסרונות.
יש הרבה חסרונות. החסרונות זה שיש הרבה פיתויים. הטלוויזיה, המיטה קורצת לי לפעמים, הכלים בכיור והכביסה, יש בעיה שהכל מתערבב, ואז אני מוצאת את עצמי גם בערב ובלילה ובשישי ובשבת, נשאבת, כי אני אוהבת את העבודה, כי אנחנו אוהבות העבודה, ואז פתאום בא לי רעיון לאיזה תכנון של חדר שינה, אז אני נכנסת למחשב, מתחילה לסרטט, ולא משנה, שישי, שבת, לילה, יום, הכל קצת מתערבב ומתשטש.
כן,
זה החיסרון.
נכון, נכון, זה באמת
כן.
חיסרון. מה עוד? דיברנו כבר די על כל הדברים. יש שאלה אחרונה וחשובה. האם יש מקום שהוא לא שלך, ולא בית ילדותך, לא בית הורייך, שאת נכנסת אליו ואת מרגישה בבית?
אז כמו שאמרתי מקודם, בית זה אנרגיות. ויש בתים שהם לא שלי, שאני נכנסת אליהם, והם עושים לי שמחה בלב. אני מאוד אוהבת בתים שהם קוזים כאלה, לא פורמליים, לא רשמיים. בתים שאתה יכול לבוא, לחלוץ את הנעליים ולהסתובב שם יחף.
ולא בגלל שהבית מוזיאון.
לא בגלל ש... נהפוך הוא. בבית שהוא מוזיאון אני מפחדת להסתובב. בית שהוא קוזי, שהוא נעים, שהוא חמים, שהוא מחבק, שהוא עוטף. זה מבחינתי בית, וכמובן גם אני צריכה לאהוב את מי שגר שם, והוא צריך לאהוב אותי, אחרת זה חלק מהאנרגיות. אבל בית זה, הרגשה של ביתיות זה אנרגיה. זה יכול להיות בית שהוא בכלל לא הטעם שלי, אבל יהיה בו משהו שמחבק ונותן לי חמימות.
הדס פילובסקי רון.
מה, זהו, הסתיים?
היה מרתק.
אפשר עוד פעם?
אפשר עוד פעם. יש מחלקים מספרים
כשאמרת. כן, יאללה.
היה מרתק.
גם לי היה נחמד.
היה משמעותי. היה באמת תוכן נדיר. וחוץ מזה שכיף איתך.
גם איתך.
אני כבר מסתכלת על השרשרת שלך, שלפני, ככה, מהמתח שלפני העלייה לשידור, לא נתתי לה את
תשומת הלב. כולם לראות.
נפלאה, נפלאה, אין דברים כאלה.
נכון.
אין דברים כאלה, איזה יופי. מקסים.
היא גם דומה קצת ללוגו שלך.
היא דומה קצת ללוגו שלי, אבל עם צבי.
עם צבי, אבל כל הטבעוניות, בטבע.
כן, כן, שלי זה צבי, וכן, בהחלט. אולי בגלל זה זה גם... אבל קסם.
תודה.
וזה קסם כמוך, צבעוני.
תודה.
אבל טבע וזה. ואנחנו נתראה עוד שבועיים בתוכנית על עיצוב ושייכות ברדיו החברתי הראשון. תודה רבה לכל הצופים.
תודה רבה.
בפייסבוק ובאפליקציה ובאתר. והתוכנית הזאת כמובן נשארת בפייסבוק. יש כאן שאלה דווקא חשובה בקשר למשרד ביתי, אולי איזה חצי דקה, אנחנו כבר חורגים.
האם זה נוח לקבל לקוחות בבית?
שואלת אילנה וייס.
מאוד חשוב שחדר העבודה שלך יהיה בנפרד משאר הבית, שהוא יהיה בדרך כלל בכניסה לבית, ואפשר לעשות איזה חציצה. והכל בסדר, והיחסים שלי עם הלקוחות שלי הם מאוד חמים ו... חברותיים, אז אין לי בעיה שבאים אליי.
יופי, אז הנה גם הספקנו לענות לאילנה, ותודה רבה.
תודה רבה, היה כיף גדול.
אין נדר.
למרות הקורונה, רגע, בואי נעשה ככה.
ככה. בסדר. עשינו גם וגם.
ביי ביי.
ואנחנו נשים את הג'ינגל.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, על עיצוב ושייכות בהגשת ענבר בן צבי. בכל יום ראשון, בשעה 5, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.